אז עוד מעט צהריים טובים. אני בערך 20 שנה משחק את המשחק של ה-VCs. התחלתי את הקריירה שלי ב-EY, שם עסקתי בתחום ההייטק, ושם גם הכרתי את תחום הקרנות, והצטרפתי לפני כ-15 שנה לקרן קטנה וצעירה בשם מגמה, וגדלתי בעצם עם הקרן. במגמה השקענו דרך 4 קרנות, ב-early stage עשינו יותר מ-60, קרוב ל-70 עסקאות השקענו. עברתי ככה בערך 15 אקזיטים לאורך השנים. אני חושבת שהיינו בין הקרנות הראשונות בארץ, שגם ידעו מה זה קרי. היום כבר יש יותר, לשמחתנו. ובחצי שנה האחרונה בעצם הצטרפתי לקרן TLV Partners. קצת על TLV Partners, קרן יותר צעירה, עם אנרגיה צעירה יותר, כן. משקיעים בסיד ובארלי סטייג', ואני אתייחס למה שאורן אמר אולי אחר כך. ומנהלים שתי קרנות, סדר גודל של $260 מיליון. השקענו כבר בכ-25 חברות. זה ככה קצת רקע עליי.
אז צהריים טובים. אז קודם כל תודה רבה לפורום CFO על הרמת הכפפה, ולהרים, להזמין גם CFO של קרנות צמאי דם, סליחה. הון סיכון. זה היה תקליט. אז אני בצעיר בחבורה, אני הצטרפתי לתעשייה הזאת של הון סיכון לפני 3.5 שנים. באתי מהצד השני של המתרס, הייתי סמנכ"ל כספים בחברה בתחום האלקטרואופטיקה, מעל עשור שאני מכירה לימים לחברה אמריקאית. התמזל מזלי להיות חלק אינטגרלי מתהליך מכירה, להיות אחרי זה 3 שנים בקורפורט האמריקאי, להבין מה זה חברה אמריקאית ציבורית, שלימים מכירה במיליארד דולר לחברה אחרת, באיסט קוסט. גם לפני כן הייתי בחברת סטארט-אפ בתחום מדיקל דיווייסס, למדתי מה זה לנהל חברה בלי כסף. 4 שנים חיינו מיום ליום, ומה זה להתמודד מול בתקופה, לא כמו היום, שיש חוסר של מזומנים בשוק, הייתה שנה, תקופה מאוד קשה. והיום אני בווינטג', הווינטג' היא קרן מאוד ייחודית, משלבת כמה אסטרטגיות, אסטרטגיה של פנד אוף פנד, שאנחנו משקיעים בקרנות אחרות, בעיקר לאחרונה משקיעים בקרנות אמריקאיות וישראליות, ובדרך הזאת גם באופן עקיף משקיעים בחברות ישראליות, כי הרבה מאוד מהקרנות האמריקאיות והאירופאיות היום פעילות בשוק הישראלי, ומעל 85% מהכסף מגיע היום מחול. האסטרטגיה שלנו זה הקרן סקנדרי, יש לנו כבר 4 קרנות סקנדרי, אנחנו משקיעים, קונים החוץ הרזקות של LPs בקרנות וגם של עובדים בחברות, מאוד מאוד רלוונטי, שמעתם את עומר מדבר על זה, היום אין כמעט סיבוב בתעשייה הזאת שלא משלב, גם סקנדרי וגם פריימרי, ולכן צריך מאוד מאוד להכיר את זה, להיות מודע לזה, ולהבין את ההשלכות, ודיברנו לפני כן על המורכבויות שיש היום בפרייסינג, ב-409 וכו', אנחנו נדבר על זה קצת אחרי זה, אבל אנחנו קרן סקנדרי, בעצם מאוד פעילה, גם בישראל וגם באירופה, והאסטרטגיה השלישית זה Late Stage Co-Investment, אנחנו משקיעים ישירות בחברות בשלבים יותר מתקדמים, אנחנו על סף גיוס הקרן השלישית בתחום הזה, הכל ביחד אנחנו מנהלים כיום כ-1.8 מיליארד דולר, בקרוב נגיע ל-2 מיליארד, אז ההיקפים משמעותיים, וכשאני הצטרפתי לפני 3.5 שנים היינו חצי מזה, זאת אומרת, אנחנו גדלים עוד מהר. ואנחנו שכנים, שתי קומות, אני יושב שתי קומות מתחת לאיציק, אז אני אעביר לה.
לגמרי. אז אני אספר על ויולה ואחרי זה עליי. ויולה היא היום הקבוצה הכי גדולה בישראל שמשקיעה בחברות פרטיות ממוקדות טכנולוגיה. הקבוצה הוקמה בשנת 2000 על ידי מנהלים ויזמים מאוד מנוסים שהקימו בעברם את אושאפ וטכנומטיק, שתי חברות שנסחרו בנסדק בעבר ונמכרו ב-99 לסנגרד. הקבוצה מנהלת היום למעלה מ$3 מיליארד, היא השקיעה ב-200 חברות, נכון להיום. אנחנו עושים 50 עסקאות השקעה בכל שנה ושנה. אנחנו משקיעים בחברות בכל השלבים שלהם, החל משלב הסיד ועד השלבים המאוחרים של החברות, ואני אספר בטיפה על הקרנות עוד מעט. אנחנו מונים 80 אנשים, הקבוצה, שזה הרבה מאוד, ומתוכם 20 שותפי השקעה, שזה גם מאוד מאוד חריג בישראל. יש לנו 4 קרנות עיקריות, 4 סוגים של קרנות. יש לנו את קרן ה-Early Stage, שהיא קרן Viola Ventures, היא מנהלת למעלה מ$1 מיליארד, כרגע אנחנו משקיעים מהקרן החמישית. יש לנו את קרן Viola צמיחה, שאנחנו משקיעים מהקרן השלישית, היא מנהלת קרוב ל-$750-800 מיליון, ואנחנו משקיעים מהקרן השלישית, היא משקיעה בשלבי צמיחה יותר מתקדמים. יש לנו את Viola Credit, שהיא נותנת הלוואות לחברות טכנולוגיות, תמורת ריבית כמובן, אבל גם equity kicker. ויש לנו את Viola Fintech, שהיא קרן גלובלית, שאר הקרנות שאמרתי משקיעות בעיקר בחברות ישראלי או ישראלי related, שההגדרה היא מאוד רחבה מה זה ישראלי, אבל הקרן הפינטק היא קרן גלובלית שמשקיעה את רוב כספה אפילו בחברות פינטק זרות. היא יכולה או בישראל או בחברות זרות. אני הצטרפתי לקבוצה בשנת 2000, הכרתי את היזמים של הקבוצה בשנת 94, כשהייתי מנהלת הביקורת של אושר וטכנומטיקס, שתי החברות שלהם. הייתי, לפני שהצטרפתי לויולה, הייתי 7 שנים בדלויט. עסקתי בחברות האלה, חברות בעיקר שנסחרות בנסדק, ובחברות טכנולוגיה, והתעסקתי בדיו דיליג'נס שלהם, וטקסיישן של החברות הטכנולוגיות האלה.
כשעומר התחיל את ההרצאה שלו, הוא דיבר על גיוסים, איך צריך להתנהל, איך צריך להיערך, מה צריך להסתכל, ומה שהיינו שמחים לשמוע מכם מהצד השני, שהרבה פעמים זה גם אותו צד, על התפקיד של ה-CFO בהובלת הגיוס. הרבה פעמים אנחנו שומעים שה-CEOs מובילים, או שה-CEOs מובילים את ה-storytelling, וה-CFOs יותר את ה-numbers, מספקים את ה-numbers, אז איך אתם רואים את זה, ואיפה אנחנו יכולים באמת להסתכל על החלק של ה-CFO בהובלה של גיוסים.
אני חושבת של-CFO יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בגיוסים. זה עוד מתחיל בשלב הקודם. זאת אומרת, חלק גדול מהתפקיד של ה-CFO זה כל הזמן לגייס. כל הזמן לחשוב קדימה ולדאוג שיש דלק בחברה. כאילו בסוף זה מה שחלק גדול מהתפקיד של-CFO. ולחשוב על כל מיני פתרונות יצירתיים גם לגיוס, לא רק ללכת, אני קוראת לזה לאבא ואימא, ולהגיד נגמר הכסף, תביאו לי עוד. כי לפעמים אנחנו מרגישים ככה, כקרן, אלא באמת לחשוב אסטרטגית לכל הכיוונים, גם במימון, גם במענקים, גם בחשיבה של להכניס דם חדש שיכול גם לעזור ולקח את החברה בשלבים הבאים לאן שצריך ללכת. זאת אומרת, באמת כל הזמן לעסוק בבנייה של ריליישנשיפ. זאת אומרת, חלק לא, זאת אומרת, כשאני מסתכלת על CFO, אם הוא CFO טוב ובאמת חושב קדימה, חלק גדול מהתפקיד של ה-CFO זה גם שיווק. לדבר עם אנליסטים. לדבר עם אנליסטים, חברים, לדבר עם השוק, שיכירו את החברה, שיכירו את החברה ברגע הנכון, שידעו מי זה, שיהיה לכם את הקשרים הנכונים כשצריך. זה תפקיד של ה-CFO, לפחות בתחום, בחלק שאנחנו רואים על, על, על גיוס כספים. וצריך לקחת את זה בחשבון. אז זה נקודה אחת. נקודה שנייה, שאני הייתי רוצה אולי לציין פה, זה שדווקא המשחק הזה בין שני אנשים, בין CFO ל-CEO, הוא נורא חשוב בתהליך הגיוס עצמו. זאת אומרת, כמו שאתה גם יודע להשתמש בעורך דין שלך בשביל שיעשה חלק מהעבודה, ואז אתה פותר חלק מהדברים, ואז בסוף יש את המילה האחרונה לצורך העניין של ה-CEO, לבנות את זה נכון, זאת אומרת, אני עוד פעם אלך לאנלוגיה של אמא ואבא, אבל יש את השוטר הטוב והשוטר הרע. זאת אומרת, ברגע שה-CFO הוא זה שמנהל את רוב התהליך, אז באמת רק הנקודות המאוד מאוד קריטיות מגיעות בסוף לדיון ברמת ה-CEO, ואפשר לפתור את הדברים יותר טוב. אם כל דבר ה-CEO צריך לפתור, התהליך הוא התעכב, הוא קשה והוא לא מקצועי. עכשיו, חלק מהתפקיד של ה-CFO זה גם בדרך הזה להיות שוטר ולנהל את כל הגורמים נכון בתהליך, זאת אומרת, לבחור נכון את היועצים ולנהל אותם, ולהיות נודניק, לשבת על השלטר.
אני חייבת למחות על השוטר והנודניק, זה האונרשיפ ומחזיק את התהליך. אני שואלת אתכם, מיכאל, איציק, איפה, על מה אתם מסתכלים כשחברה ניגשת, או כשהמועמדות של חברה על השולחן, על מה בעיקר הקרנות רוצות לראות קודם כל, עומר דיבר על KPIs שהם למדו עם הדרך, איפה הדברים ש-CFOs יכולים להבין, שזה הדברים הראשונים שצריך להציג בגיוס, לא רק לקרנות אגב, לכל מקור של כסף.
אז אני מאוד מסכים שתפקיד ה-CFO הוא מאוד מאוד חשוב בתהליך, הוא קריטי, זה תהליך ששואב המון המון משאבים, מהחברה וגורם לה להסתות ממה שהיא אמורה לעשות. ולכן צריך לנהל אותו נורא נכון, וה-CFO יש לו אכן תפקיד מאוד משמעותי. אז אפשר אחרי זה להתייחס אם נרצה גם לבחירת המשקיעים, כי גם זה מאוד מאוד חשוב, לכמה משקיעים פונים בהתחלה, ועדיף לא לפנות להרבה משקיעים, עדיף לפנות לשישה עד שמונה משקיעים, אבל לא לשלוח אימיילים לכולם, כי אז אנחנו, אם עשינו טעות בסטורי טלינג, או במספרים, או בסטורי טלינג, נשרפנו בשוק. ה-CFO חייב לעזור למנכ״ל בפנדרייזינג פלן, בפננשיאל פלן, ואני אנסה לתת כמה טיפים. אז כשאנחנו מדברים על הפנדרייזינג פלן, למשקיעים נורא נורא חשוב להבין שהחברה מכוונת לשוק מאוד מאוד גדול, ולהראות שאנחנו יכולים כחברה, וסקייל בתוך אותו שוק גדול, במהירות, לצמוח ולגדול. הכל חייב להיות מבוסס, אי אפשר להגיד, השוק הוא מאוד מאוד גדול, אנחנו ב$3 ביליון לשנה, בשוק כזה, לא. חייבים להביא אסמכתאות ולהראות למה אנחנו חושבים שהשוק הוא כזה. ה-CFO מאוד יכול לעזור ולתמוך במנכ״ל בנקודה הזאת. כמובן שבניית הפיננשיאל פלן, וגם הצגת הפיננשיאל פלן היא על ה-CFO, ושם חשוב מאוד לתת פיננשיאל פלן שהוא לשלוש שנים, לא לפחות, לשלוש שנים, פיננשיאל פלן שיראה מה אנחנו הולכים לעשות עם הכסף המגויס, שבאמת אנחנו יכולים בעזרתו לצמוח ולגדול. באו אלינו חברות שיראו לנו תוכנית של שלוש שנים, אבל היא הראתה מה קורה להם או איך הם גדלים, אם אין השקעה, אם הם לא מצליחים להשקיע. אותנו זה כמובן לא מעניין. אז קוראים גם דברים כאלה, ונורא נורא חשוב להתמקד ולראות מה אנחנו הולכים לעשות עם הכסף. להראות שהכסף המגויס יכול להביא את החברה ל-next fundable stage. זה מאוד מאוד חשוב, כי אם לא ניתקע בדרך, נצטרך ברידג'ים, ואז זה לא יהיה נעים לחברות, וגם אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו חייבים להראות הקרנות שהחברות גדלות, שהוולואציות גדלות. מאוד מאוד חשוב, אנחנו מאוד מאוד מדויקים בדרך כלל CFOs. אבל דווקא פה התוכנית הפיננסית חייבת להיות גם מרקטיאלית. מרקטינג זה דבר מאוד מאוד חשוב. אז דבר ראשון, אני יודע שאנחנו מאוד מאוד מדויקים, אבל rounded numbers, לעגל מספרים. דבר שני, לא להציג לנו...
זה מוקלט.
סליחה?
זה מוקלט.
הוא לא אמר להיות אמין.
להיות, אני מתכוון לא להגיד בשנת 2028 שהרבה
להתחייב על מספרים מדויקים,
72 מיליון דולר עם שתי ספרות אחרי הנקודה, בדיוק ככה. זה צריך להיות מרקטיאלי, אנשים שיקלטו את המספרים. גם לא להציג לנו אקסל, יש חברות שבאות, מציגות לנו אקסל, מיליון מספרים, ואתה אמור לחפש את המספרים ומה הם אמורים להראות. עדיף לא להראות אקסלים, להראות מאוד ממוקד מה אתה רוצה להראות, מה ה-KPIs של החברות, מה ה-IRR, מה הדברים הרלוונטיים, מה ה-unit economics של אותה חברה, האם היא רווחית, מתי תהיה רווחית, מתי תגייס את הסיבוב הבא שלה. לא יודע אם אתם רוצים להמשיך, אבל יש לי עוד כל מיני טיפים וכל מיני דברים.
כן, אני רוצה, אבל אני רוצה, מיכאל, בהכנה דיברת על שקיפות כערך עליון, תדייק את המקום של ה-CFO בתחושה הזאת, בשיקוף של השקיפות?
ראשית, CFO חייב להיות הקול השפוי בחברה, עכשיו לא הקול הפסימית, הרבה אם אנחנו תופסים שה-CFO יהיה הסמן השמאלי הימני, תלוי באיזה צד פוליטי אתם נמצאים, אבל הוא לא צריך את הקול השפוי. עכשיו, אני מתחבר עם מה שנאמר פה, אם הוא מביא תחזית שאחד, רואים מיד אם זה אקסטרפולציה של מספרים, צריך למנוע את הטופ דאון ובודם אפ, והיא חייבת לשגריר שמה שאתה בלגעי זה באמת מה שאתה צריך. כי אף אחד לא מתנדב להביא כסף כשאין צורך. יש אמרה גם שחברות יבזבזו את הכסף תוך 24 חודשים, לא משנה מה הם מגייסים. אז מבחינת שקיפות, הייתי אומר, והייתי בסרטים האלו, שנכנסנו לבורד כדי להציג תחזית, פחדנו שנגמור עם מכתב פיטורין, ויצאנו בסטנדינג אוביישן בסופו של דבר, כי הבורד אוהב לשמוע דברים חיוביים. הם באים פעם ברבעון לשמוע ולשמוע גוד ניוז. אבל תפקידנו זה להיות שקופים ולרתום אותם. הם חלק מהצוות הניהולי של החברה, ואם יש בעיות, צריך לשקף את הבעיות האלו, ולא רק את הדברים הטובים. עכשיו, הם לא התנדבו לחפש את הבעיות האלו. אני אשאל פה חברות, כמה פעמים בורד ממבר בא באופן, בהפתעה לבקר בחברה? יש זכות, נכון? זה בחיים לא יקרה. כאילו, יהיה מיד סירנה אדומה, וכל עובדים ירוצו כמו ערברים, כדי, זה לא עובד ככה. לכן, הם צריכים להרגיש שהם שותפים שלנו, וכשלפי הצורך, כי ביום הצורך, אז הם יעזרו לנו. אבל כשהדברים ילכו פחות טוב, הם לא היו שותפים בתהליך, אז אי אפשר לצפון מהם פתאום שהם יצילו אותנו. אז הייתי אומר, הסיפור מאוד חשוב לו פה להיות, אחד, יד ימינו של המנכ״ל, כי בדרך כלל מנכ״ל יבחר את הסיפור, רואים הרבה מקרים, מנכ״ל חדש, הסיפור כבר יודע, איש אימונו יגיע מתי שהוא, אם לא במיידי, אז בשלב יותר מאוחר. ומצד שני, הוא צריך להיות גם נאמן על המשקיעים ועל הדירקטורים, כדי באמת, הם ידעו שכשהוא אומר משהו, יש מאחורי זה משהו, וזה מבוסס על עובדות ופחות על חלומות.
עדי, את התייחסת לזה שביותר ויותר חברות רואים CEOs שמובילים את התהליכים, ודווקא כקרנות או כזה, הייתם רוצים לראות את ה-CFOs יותר בפרונט. איפה זה יכול לבוא לידי ביטוי בתהליכים?
קודם כל, אני רק אוסיף וחזק את מה שמיכאל אמר, וזה אחרי שלב הגיוס, בקשר של ה-CFO והתפקיד שלו, לא רק בשלב ההצגה של הדברים ובשקיפות בבורד עצמו, אני חושבת שיש משמעות נורא נורא גדולה לקשר, אני לא אגיד יומיומי, אבל שוטף. אם יש משהו שנורא חשוב בתהליך, זה לא לבוא ו-in your face בבורד עצמו, כאילו צריך לתפוס את המשקיעים באמת כשותפים בדרך, וככל שהם יודעים יותר מה קורה בשוטף, קבלת ההחלטות תהיה הרבה יותר נכונה ונעימה בחברה, הדינמיקה תהיה יותר נכונה, ואת לא מרגיש כאילו אתה בא לאיזה מלחמה בדירקטוריון. וזה לא תפקיד רק של ה-CEO, זה בהחלט תפקיד של ה-CFO, אני כן רואה סיטואציות בהם, בוודאי בחברות שגם של מגמה וגם של TLV, שאנחנו משקיעים בסיד ויזמים הם מאוד צעירים, לפעמים אתה רואה באמת סיטואציה שה-CFO הוא המנוסה יותר מה-CEO, וחלק חשוב מהתפקיד הזה, וכביכול הדינמיקה בין ה-CFO וה-CEO, זה בצורה אינטליגנטית, לחנוך את ה-CEO ככה שכן, צריך לדעת לעבוד נכון עם הבורד ולשמר את הקשר היומיומי ולדווח ולעדכן בצורה שקופה ולא בדיון כזה של טוב, אבל איך אנחנו נציג את זה בצורה כזו שזה יהיה חיובי? לא, בוא נציג את זה בצורה שזה יהיה נכון.
אני רוצה לקחת אותך רגע צעד אחורה, את כרגע מדברת על ניהול קשר עם, עם קרן שכבר מושקעת בחברה. אני שנייה לוקחת צעד אחורה על הכלים שה-CFO יכול לפתח או, או להציג או, או להטמיע בתוך תהליך הגיוס כדי לשפר אותו, כדי לתמוך בו. דיברנו קצת במונחים רכים, על הובלה, על שמירה, על שקיפות, אבל אני מדברת על כלים. עומר אז אמר KPI, זה משהו שללמוד KPI, שקרנות עבוד... לא,
או אין, שעוד... אין ספק ש-CFO קודם כל צריך להבין מה החברה עושה. בסדר? חברים, בתחומים שלנו זה לא מובן מאליו, כן? אבל צריך באמת, אין מה לעשות, צריך להבין את הטכנולוגיה ואת הפתרון והשוק. אתה לא באמת תוכל להבין את התהליכים כמו שצריך ולהיות מעורב אם אתה לא חי את, את הטכנולוגיה ואת הפתרון ואת השוק. אז קודם כל זה שלב ראשון, זאת אומרת, ב-education של ה-CFO, וזה עושה הבדל גדול אם CFO מרגיש בנוח לבוא ולהציג את החברה, כמו שאמרתי, בפני אנליסטים או בפני גם טכנולוגים, כן, ברמה מסוימת, זה מאוד חשוב, זה מאוד משמעותי, וצריך לעבוד על... זאת אומרת, אני הכרתי מספיק CFO, אם צריך לעבוד על עצמך בשביל להבין באמת את הפתרון שהחברה... עושה ואת את השוק שהיא פועלת בו. זה שלב ראשון. ברגע שאתה מבין, אתה גם יכול להתאים יותר נכון את ה-KPIs, לא להשאיר את כל הנושא הזה של ה-Data Analytics, זאת אומרת, אנחנו בסוף נצטרך להביא חבר'ה שיודעים גם לעשות אנליטיקה של המידע, אבל בהחלט ה-CFO יכול להוביל את התהליך הזה. בסדר? וזה נדיר למצוא.
אין ספק שה-CFO צריך להבין את המספרים ואת החברה, אני חושב שיש לו אבל גם היבטים אחרים. ה-CFO בשלבים האלה שאנחנו מגייסים, הוא גם אחראי על ה-legal, על ה-legal due diligence, ולא רק על ה-financial due diligence. אז יש את שני הדברים האלה, והוא חייב להבין את התהליך שהוא הולך לעבור עם הקרנות. בסדר, בסוגי קרנות שונים יש תהליכים גם שונים. אז נורא חשוב להבין לפני מי אתה מציג, ומי מקבל ההחלטות בקרנות, צריך להתייחס לכל ה-investment team בצורה יפה, אבל צריך לדעת שמי שמקבל את ההחלטות בעצם זה השותפים. וצריך לדעת שאם אתה בא להציג בפני השותפים, אז יש לך רול ויש לך תפקיד, אתה לא יכול. כל מי שבא להציג חייב שיהיה לו תפקיד מאוד מאוד ברור מה הוא אומר. חייבים לשים time limit. זה התפקידים של ה-CFO, לשים time limit לתהליך הזה של הגיוס. אחרת הוא יכול להימרח ולהימרח. סעיף מאוד חשוב בטרם שיט, זה ה-no-shop. אל תיתנו שה-no-shop יהיה מאוד מאוד ארוך. 30-45 יום זה מספיק. אחרת התהליכים האלה נמרחים, החברה הופכת לא להיות מפוקסת בעסק שלה, אלא הולכת להיות מפוקסת בגיוס, הגיוס מתמרח, ולכן זה מאוד מאוד חשוב. הדאטה רום זה תפקיד שלנו, ה-CFOs. הדאטה רום חייב להיות מוכן בכל רגע ורגע. אנחנו חייבים לצאת מנקודת הנחה, חברות סטארט-אפ, חברות צמיחה, שאנחנו כל הזמן בגיוס, כל שנה וחצי, כל שנה, שנה וחצי, חברות מגייסות. אסור להיות לקבל את הרשימה due diligence מהמשקיע, ואז להתחיל להכין את הדאטה רום. הדאטה רום צריך להיות נגיש בכל רגע ורגע, בצורה יפה. צריכים להבין גם את הכלל של ה-80-20, כשאתה מקבל מקרן, מיוחד מקרנות צמיחה וקרנות private equity, בשלבים יותר מאוחרים, due diligence questionnaire, הוא מאוד מאוד ארוך. יש בו מלא, ואתה יכול לבזבז את הזמן שלך על לענות ימים ולילות. חייבים להבין פה את ה-20% שהוא באמת חשוב וקריטי לקבלת ההחלטה האם הקרן תשקיע בך או לא תשקיע בך, ולהתרכז בדברים האלה. אני חושב שכל הדברים האלה, מי שמנהל אותם, זה בעצם בסופו של יום ה-CFO. הוא מבין בזה יותר, הוא השומר הסף, הוא צריך לשבת ולנהל את התהליך.
משהו אחד לגבי הניהול של הליגל שהזכרת, צריך להבין גם שלא להשאיר את ניהול התהליך לעורך דין. באמת, זאת אומרת, אנחנו ראינו כל מיני סיפורים כאלה, צריך לנהל את עורך דין, צריך להבין מה כתוב במסמכים, ולדעת לקבל החלטות ולחתוך גם את העורך דין שמייצג את החברה. לפעמים צריך להתפשר, ומי שצריך להחליט את זה זה CFO, כי העורך דין ירצה להוכיח כמה שהוא חזק וחכם ולטובת החברה, והרבה מאוד פעמים זה מיותר לגמרי.
אני אתייחס שנייה. במעבר. קודם כל, מאוד חשוב סייפו, אם יש לך עוד 9 חודשים של כסף, תתחיל לגייס. אם יש לך פחות מ6 חודשים, אני מציע שתצאו עכשיו, תתחילו לגייס. לא ניפגע מזה שתצאו באמצע ההרצאה הזאת, כי... אז אף אחד לא יצא, אז אתם מצב טוב, אני רואה. אני באמת חושב שצריך לה... הסיפור צריך לנהל את התהליך, הוא צריך על המנכ״ל כל יום, על המייסד, אם הוא לא מתחיל להזיז את עצמו, כי בסופו של דבר... הסייפו צריך להציל את החברה ולמצוא פתרונות, לא פתרונות, כדי למשוך ולשלם משכורות לעובדים. אז זה סופר חשוב. מאוד חשוב להבין איזה דירקטורים יושבים סביב השולחן, איזה אינטרסים הם מייצגים, וזה בטח בגיוס מאוד חשוב. תחשבו שאתם גייסים כסף מקרנות, קרן אחת היא נמצאת בשנה החמישית של הבא בסביב ההשקעות, בתקופת ההשקעות, וקרן אחת רק התחילה. ברור שהקרן הזאת שנמצאת בשנה החמישית שלה, הלחץ לעשות אקסיט ולממש את ההשקעה תגיע הרבה יותר מהר מהקרן שרק השקיעה. ולכן, כל הנושא של האליינמנט של האינטרסים של כל המשקיעים סביב לשולחן בקרן, בחברה, היא סופר קריטית, והסייפו יש לו פה תפקיד באמת למפות את המשקיעים. יש חלקם קרנות שלא התנהלו כראוי וכבר קראו לכל הכסף, אין להם רזרבות אפילו לתוך החברה. ולכן על הסייפו לעשות המון עבודת מיפוי, וגם כמו שעדי אמרה, כל הזמן להיות בשיח הזה מול הקרנות, כדי להבין באמת מה היכולות שלהם להמשיך לתמוך בחברה הזאת, ולגשת כמובן להשקיע, כמו שיציק אמר, את המשאבים באותם משקיעים שיכולים להמשיך לתמוך בחברה, ולחפש נוספים אם צריך.
רגע, אני רוצה להישאר במיכאל. יש, בואו נשים את הדברים על השולחן, נאמר פה בציניות, אבל יש איזשהו מתח בין הקרנות לחברות, לפעמים נדמה לחברות שהקרנות הן אופורטוניסטיות, הן מנצלות, הן לוחצות, הן נכנסות אחר כך לבורד בצורה אגרסיבית, מתערבות בניהול של החברה, מתערבות במעמד של הפאונדרים, איך אתם רואים את מערכת היחסים הזאת מהזווית שלכם?
אני חושב דווקא שהיום הקרנות נתפסות כמשקיע הכי נוח.
כן? שקט.
הם לא אמרו לא, אז זה גם...
Listen to the quiet.
שתיקה כהסכמה, אבל תראו, משקיע family office מאוד גדול אצלנו, פעם אמר, אוקיי, ההחלטה להשקיע בקרן זה השקעה שיותר קשה מלהחליט אם אתה מתחתן. כי בקרן אתה כנראה תקוע 15 שנה, בלי ליקווידיטי. לעומת ניסויים ממוצעים זה 7 שנים בארצות הברית, ובישראל לא ספחתי, שלי הרזיקו 15 שנה, זה כמו קרן. רק לא היה אקסיט טוב בסוף, אבל... לא משנה. טוב, אני אגלוש לעניינים אישיים. אז כן, אז אני חושב שקרנות מאוד מאוד היום, הן בעיות לחברה לא בשביל לשים כסף, בשביל לעזור לחברה, אנחנו שותפים. בניגוד לאחרים, שפרטים שאתה לא יודע בדיוק מה האינטרס שלהם, ומצב הכלכלי שלהם וכו'. אז אני חושב שאנחנו שותפים אידיאליים. לחברות סטארט-אפ.
קודם כל, אנחנו לא מנהלים את החברות, זה ברור. אנחנו לא מנהלים את החברות, החברות מנהלות את עצמן. אנחנו יכולים לעזור לחברות, והעזרה שלנו זה בראש ובראשונה, איך בונים את הסיפור שיהיה סיפור גדול. אז התפקיד של הקרנות זה לאתגר את ההנהלה של החברה, לראות ויז'ן גדול יותר לחברה. זה דבר שאנחנו עושים. אני חושב שהחברות רוצות לינוק מהקרנות הרבה מאוד. אז יש פה alignment of interest, כולנו רוצים לבנות את החברות הגדולות. אז העזרה שאנחנו עושים, למשל, זה אינטרו ללקוחות ואינטרו לשותפים אסטרטגיים, שבעתיד יוכלו לרכוש את החברה. אנחנו יודעים, מודעים מאוד לבעיית ה-HR, בעיית הגיוסים של העובדים, כמה קשה לגייס וכמה חברות רוצות לגדול מאוד מהר, והיום שיש כל כך הרבה כסף לחברות, מגייסות המון כסף, זה רוצות לגדול מאוד מהר, ולזה צריך אנשים, ולכן ויולה למשל השיקה אתר, ויולה קריירס, שיש שם 500 משרות, למעלה מ-500 משרות, ב-15 גיאוגרפיות שונות, ממש 15 גיאוגרפיות שונות, ואנחנו מאוד מאוד עוזרים לחברות בנושא הזה. אנחנו, ל-CFOs למשל, יצרנו קבוצת וואטסאפ של הקרנות, שהיא קבוצה מאוד מאוד פעילה, וכל יום אפשר לראות שם שאלות ותשובות, ואחד עושה שרינג לניסיון של האחר, וזה די מדהים. יש לנו פורומים של CFO ו-CTO ו-CMO, שמתכנסים כמה פעמים בשנה, וגם יש שרינג בתוך הדבר הזה. אנחנו עוזרים לחברות בגיוסים הבאים, גם באינטרודקשן לקרנות וגם בפיץ'. הן באות לפני שהן מציגות בפני קרן אחרת, החברות באות אלינו ועושות לנו את הפיץ', ואנחנו מאתגרים אותם בשאלות ואומרים להם מה ישאלו אותם, מה יהיו השאלות הקשות שישאלו אותם, מה לא מסתדר לנו בתור משקיעים. אז אני חושב שיש ממש alignment of interest, והמשקיעים רק רוצים יותר ויותר לינוק מאיתנו.
שתי נקודות שאני מבקשת מכם להתייחס. אחד, זה בחירת היועצים. דיברת על היועץ המשפטי יותר איך לנהל אותו, אבל יש גם איזשהו עניין בבחירת היועצים בליווי של הגיוס. אז קודם תתחילי מזה, וכשאני אזכר מה הדבר השני, אני אגיד גם אותו.
אני רק אוסיף למה שאיציק אמר, כשאנחנו עושים due diligence, אנחנו עושים due diligence על החברות, אני חושבת שבמידה זהה, החברות צריכות לעשות due diligence על המשקיעים שלהם. כאילו, חברים, תבדקו טוב טוב עם מי אתם נכנסים לשותפות, בסדר? גם ברמת איזה משקיע, ברמת הארגון עצמו, וגם ברמת השותף הספציפי שהולך לשבת אצלכם בדירקטוריון. לבדוק, לשאול, יש מספיק דרכים לברר מי הולך להיות השותף שלכם, וזה נכון ומאוד קל בארץ, אבל זה צריך להיעשות גם, והרבה פעמים בעיקר, כשמדובר במשקיעים שהם פעם ראשונה משקיעים בארץ, או כאלה שאנחנו שומעים אותם נכנסים בצורה מאוד אגרסיבית בשנה, שנתיים האחרונות לישראל, לבדוק מה ההשלכות שגורם כזה יושב סביב השולחן. בסדר? זה אחריות לגמרי שלכם וגם שלנו כמשקיעי early, לעזור לבדוק את העניינים האלה, אז תשתמשו בזה. עכשיו אני אחזור אלייך לשאלה של בחירת יועצים. אני חושבת שבסך הכל באמת בארץ יש פה אקוסיסטם מצוין של יועצים. יש פה התמחות טובה מאוד גם של עורכי דין, גם של רואי חשבון, גם של החבר'ה כמו רונן והקולגות שלו בתחום התגמול עובדים. יש פה באמת אקוסיסטם טוב. נורא נורא חשוב לדעת שאתה עובד עם מישהו שרוצה לקחת אותך קדימה ולהוביל את התהליך ולסגור אותו, בסדר? אני לא תמיד, סתם אני אתן דוגמה של עורך דין, שאתה יושב עם עורך דין והוא אומר לך שורה שלמה של נקודות שמאוד מאוד מבהילות, לא תמיד דווקא אחד כזה זה היועץ הנכון לחברה. זאת אומרת, הרבה פעמים בסוף אתה רוצה את היועץ שכן יעזור לך לסיים את ה-M&A בשלום ובאהבה ובשלווה ובנחת ומהר עם אותו רוכש או משקיע, אוקיי? צריך למצוא את היועצים שיודעים גם את המקצוע שלהם ולהרים את הדגלים האדומים באמת, אבל גם יודעים לסדר לכם בסדרי עדיפויות על מה ממש להתעקש ועל מה לעבור הלאה לסדר היום, הרבה מאוד ראייה עסקית. זאת אומרת, ביועצים, כמו שב-CFO, כשאני מחפשת CFO טוב לחברה, אני לאו דווקא מחפש את הרואה חשבון הכי טוב. גם ביועצים, אתה רוצה את המקצועיות של העורך דין, אבל אתה צריך גם שהוא יבין את הביזנס ושהוא ידע לקחת את החברה, את התהליך. זה מאוד מאוד חשוב.
אני אזכיר איזה סיפור שלנו מזמן, היינו בפגישה עם יועצים מהמשרדים הגדולים, ואז דיברנו עם איש דיסקאונט של חברה ישראלית, מול, עם אותה חברה הייתה, עם אותה טכנולוגיה הייתה יושבת בארצות הברית. אז אחד מהיועצים אמר, כן, אבל גם הקרנות הישראליות פחות טובות מהקרנות האמריקאיות, אז אני ציינתי, גם היועצים הישראלים פחות טובים מהיועצים. כן, אז הייתי את הידע. אז מאוד צחקו, אבל אני חושב ש-CFO, בטח בסטארט-אפים, תמיד צפים שהוא יוציאו מיליונים על מרקטינג ומיליונים על R&D, אבל שהוא יביא יועץ $2,000, המנכ״ל יעשה לו פרצוף. וצריך מסוגלים לבוא ולהגיד, חבר'ה, אנחנו נוצאים יועצים טובים, זה עולה כסף. אלו שנותנים בחינם, אני יודעים, זה לא מחזיק, אין ארוחות חינם. וצריך להוציא כסף, ובסוף הכסף מחזיר את עצמו. בסעיפות צריך למספיק חזק שיהיה לו בסעיף ה-GNA שם, כדי יהיה לו תקציבים גם שם. עכשיו הוא מכין את התקציב. אז שלא כבר ינהל מסר מתן מול עצמו, ויגיד, חבר'ה, לא, זה יקר מדי. לא, שכניס, ירגיש, מה? עושה גם בקרה, אחרי זה, אחרי גם סווג את זה אחרת אם הוא רוצה, אבל זה כבר דיון אחר. יש דרכים, מי שרוצה אחרי זה, אני יכול לתת כמה טיפים בהקשר הזה, אבל סופר חשוב להוציא כסף על יועצים טובים.
אז אין לי המון מה להוסיף, כי באמת אמרתם, עורך דין עסקי, לפעמים יזמים מביאים את העורך דין שהם היו איתו כשהחברה הייתה קטנטונת, ואז זה לא רלוונטי, העורך דין חייב להכיר את הקרנות, חייב להכיר מה מקובל בשוק, ובעניין הטרם שיט, שזה הלב של ההתחלה והבייבל של הסיבוב, ואחר כך שיהיו של ההסכמים, נורא חשוב, עדיף קלין טרם שיט לעומת ולואיישן. עדיף שהוולואציה תהיה יותר נמוכה, אבל הטרם שיט יהיה נקי. בלי כל מיני סטרקצ'רים, ובלי פעמיים ליקודיישן פרפרנס, ובלי הבטחות תשואה, פשוט ולואציה קצת יותר נמוכה, יהיו עוד סיבובים הבאים, צריך לזכור, זה כנראה לא הסיבוב האחרון שלנו, ולכן עדיף לנו שהוולואציה עכשיו תהיה יותר נמוכה טיפה, הטרם שיט יהיה נקי, התנאים למשקיע הבא גם יהיו תנאים רגילים, ולא תנאים מופלגים שהוא יעתיק מהעסקה הקודמת. ועוד נקודה אחת בטרם שיט שלדעתי מאוד מאוד חשובה, זה תבקשו יותר תנאים, תבקשו, לפעמים אנשים מאוד חושבים, או חברות, שהטרם שיט הקצר של העמוד אחד, שכתוב בו 4 סעיפים, וכתוב כל השאר, נדסקס במהלך ה-Definitive Agreement, זה טוב, כי אז חושבים שחותמים מהר, והנה אנחנו רצים, אבל אז זה תוקע אותנו לגמרי בשלב הבא. בשלב של כתיבת המסמכים, פתאום צצות להם כל השאלות, פתאום כל הסוגיות, ואז הן לוקחות הרבה הרבה יותר זמן. אז עדיף לסגור את כל הנושאים המהותיים בשלב הטרם שיט. עדיף גם שהדיו דיליג'נס, שאנחנו חותמים על הדיו דיליג'נס, על הטרם שיט, שהדיו דיליג'נס כולו נעשה למעט הדיו דיליג'נס הלגלי והפיננסי. כל הדיו דיליג'נס של המרקטינג, של השוק, סליחה, של המרקט, והביזנס חייב להיות לפני. כל הדברים האלה אחרת יעקבו ויקחו חודשים וימשכו.
אני עוברת לנושא, הנושא השני באופן די מצחיק היה הסקנדריז. רצית לדבר על הסקנדריז?
טוב, לא כאמצעי שיווק, אבל סקנדריז היום, כמו שאומר אמר, בג'יפו, היום אין סיבוב כמעט של פריימרי שלא משלב גם סקנדרי. וזה מוריד הרבה מאוד לחץ בחברה, מאשתו של המייסד, המייסד עצמו, הילדים של המייסד, וכל האחרים שיש להם אינטרס. זה גם משדר לעובדים שיש ערך לנייר הזה. מה שכן, המורכבות של עסקות סקנדריז וההשלכות של ה-409, על הוולואציות, ובטח אם זה סיבוב שיש אמרה לפריפרד, ואז יש פה מרכיב שהוא לא רווחון, ושהיום כבר די מס הכנסה תוקף את זה בכל החזיתות. אבל גם האבלואציה של ה-409 מול העסקה שנעשה סקנדרי מצריך, התייחסות בעבודות של ה-409A לגמרי, יוצר חשיפות, אולי זה פותר בעיה לישראלי, אבל יוצר בעיה לאמריקאי או לאנגלי. כלומר, יש המון המון הכנה שיש לעשות לפני סקנדרי, זה לא by the way עושים עוד סקנדרי, כי זה יכול גם לתקוע. עכשיו, במקרה אתמול דיברתי מלא יועצים בנושא הזה, כי אני מכין איזה עבודה בנושא, והגישות עדיין הם all over the place, זאת אומרת, עשה לך יועץ בקשר לשאלה הקודמת, צריך לדבר מיותר מאחד, כדי להבין באמת איך היום ההתייחסות לנושא הזה, אבל אני חושב שזה מאוד מבורך, כי פעם סקנדרי זו הייתה מילה גסה, מה פתאום מוכרים באמצע הדרך מניות, והיום זה מאוד מאוד דוחפים את זה, אני חושב שזה בא בייחור קצת בישראל, כי בארצות הברית זה יותר נפוץ, אבל היום זה הגיע ביג טיים, וכמובן אנחנו כקרן סקנדרי, אנחנו מאוד מברכים על זה, אבל אני חושב שכל הקרנות היום משתתפות בדרך, אז אני חושב שכל CFO חייב לקח זה בחשבון ולדחוף את זה בתוך החברה שלו.
לפני שאנחנו עוברים לשאלת סיכום, יש לכם שאלת סיכום שמתייחסת דווקא לשלב של אחרי הגיוס? יש פה מהקהל מישהו שרוצה להעלות שאלות על הפרה-גיוס? לא, הכל ברור? כול. כן, יש, בבקשה.
קודם על הפרה-גיוס.
אז אני חושב שאתם צריכים להבין מה הקרנות צריכות בשבילם. הקרנות צריכות לעשות תשואה של פי 4, פי 5, פי 6, פי 10 על ההשקעה שלהם. זה המודל של קרנות. בסדר, של קרנות... לא, אתה לא יכול להביא כל מספר שתרצה, כי לא ישקיעו בך אם תביא כל מספר. לא, זה צריך להיות ריאלי, זה צריך להיות ריאלי, זה צריך להיות... לא צריך to oversell, אבל כן צריך להביא מספרים שיראו שבאמת החברה יכולה... לצמוח בצורה מהירה ולגדול, כך שבסופו של דבר היא תביא לנו הקרנות תשואה של פי 4, פי 5 על הכסף. אז אין פה בדיוק תורה. זה not to oversell, אבל גם לא להיות מאוד שמרנים, כי אם אתה מאוד שמרני, אז לא ישקיעו בך. אז צריך למצוא את הדרך באמצע, ולכן מאוד חשוב לקבל פידבקים. כשאתה הולך לקרן ואתה משקיע ואתה מציג בפני קרן אחת, וקיבלת פידבקים, או אפילו בתוך אותה קרן, לפעמים אנשים באים לפני המצגת למשותפים, באים אלינו ולפני, ומראים לנו את המצגת, ואנחנו נותנים להם הערות, מה לדעתנו צריך לשנות, ואז באים למצגת הבאה לפני השותפים, והם לא שינו כלום. אז חייבים ללמוד מזה שאתם עוברים את הקרנות ואת המצגות, מכל מצגת לקלוט את הפידבק, לקלוט למה לא השקיעו בכם, למה, מה אמרו לכם, ולהטמיע את ההערות האלה.
בבקשה. אני רק אחזור לטובת ההקלטה. השאלה הייתה, איך מסננים קרנות, איך בוחרים קרנות?
אוקיי. הכי טוב להכיר קרנות, ולהכיר מי מתאים לך ומי לא, דרך זה שאתה תכיר ש-CEO של חברת פורטפוליו של אותה קרן, יכיר ויעשה את האינטרו לקרן שהוא כבר עובד איתה ומכיר, כי בסופו של דבר אתה בוחר קרן, ואתה בוחר גם שותף בתוך אותו קרן. אתה צריך שגם השותף באמת יתאים לתחום שלך, שתבין שהקרנות באמת מתאימות. צריך לפנות לקרנות שמתאימות לך. זה אומר שאם אתה לא רווחי, אל תפנה לקרן פרייבט אקוויטי, כי היא תסתכל על רווחיות, ואז זה לא... אם אתה מראה נתיב לרווחיות, אז אתה יכול לפנות לקרן צמיחה. ואם אתה פונה לקרן early stage, אתה צריך להראות צמיחה מאוד מהירה. אז זה נורא תלוי בקרנות, אבל בכל מקרה, עוד פעם, צריך לפנות קודם כל, לא לשלוח אימיילים ל-20 קרנות ולחכות, וגם לא... זה צריך להיות ל-6-8 קרנות לדעתי, שהן נראות לך הכי רלוונטיות, ששמעת עליהן וחקרת, וכמו שאת אמרת, לעשות due diligence על הקרנות. אפשר לעשות היום, השוק הוא קטן, כולם מכירים את כולם, ואפשר להבין מי הקרן, וגם מי השותף בתוך הקרן. אני חושב שזה...
שאלה מצוינת. אפשר לפנות דלן פלד, והוא כבר יפנה אותך לאיזה קרן בעולם, אבל פשוט צריך לעמוד בתור. כן, צריך להבין בדיוק מהשחקנים שמעוניינים במה שאתה, יש לך להציע. היום זה לא סוד, אפשר למצוא באינטרנט איזה קרנות השקיעו באיזה חברות, יש אתרים כאלו, זה לא תמיד הכי מדויק, אבל יש הרבה מידע שם. ולמצוא את באמת השותף שהוא רלוונטי לחברה. ולהתייעץ. אני חושב שבאחד מהבן מהסיפוז יושבים לבד בתפקיד הזה, ומרגישים שאנחנו כל העולם על כתפינו, אין לנו מי נתייעץ, מי נתייעץ עם המנכ״ל שהוא פאונדר, הוא איש פיתוח, הוא איש שיווק, הוא לא מבין כלום. לכן צריך להתייעץ עם גורמים בחוץ, וזה לא בושה, להתייעץ ולדעת שלא יודעים משהו. וככל שמתייעצים יותר, אז מרחיבים את האופקים ואת הידיעות, וזה עוזר מאוד.
לפעמים גם משתמשים בבנקאי השקעות, למרות שקרנות שמשקיעות שמוטות טק, הרבה פעמים פחות אוהבות הבנקאים האלה. פחות אוהבות שימוש בבנקאים, זה נראה כחולשה. ויותר מזה, לפעמים כשהם מציגים אותך עוד פעם להרבה מאוד קרנות במקביל, וטעו במקרה, אז נשרפת. אבל מצד שני, בנקאים באמת יכולים, הם מכירים את השוק, הם מכירים את החברה, הם מכירים את הקרנות, ויכולים לגשר בין שני הצדדים. אז במקרים מאוד מסוימים, בנקאים מתאימים, לרוב לא, אבל זה גם אפשרות.
תכף נגמר לנו הזמן, אז משפט סיכום של כל אחד מכם, דווקא על, על אחרי, שהופכים כבר להיות שותפים, ברגע שהופכים להיות שותפים, הרבה פעמים ה-CFO מוצא את עצמו משרתם של כמה אדונים, יש את הקרן בבורד, יש את ה-CEO, יש את הפאונדרים, מילה על השיתוף פעולה כבר, כבר אחרי שהקרן נכנסה.
אני חושבת ש... זה לא בהכרח הדרך להסתכל על הדברים. אני כן חושבת שבסוף אנחנו כולנו מאותו צד של העגלה, וכולם מנסים לדחוף אותה קדימה. אני הרבה פעמים מוצאת את עצמי, מנסה להוכיח ולהסביר באמת לאותו יזם, או לאותו CFO, או לעורך דין שלו, שאנחנו מאותו צד חברים, וכולנו מחפשים להגיע לאותו יעד. דוגמה נורא חזקה לדברים האלה, וזה פחות הפורום המתאים, אבל בכל הדיונים בשלב ההסכמים על הריברס וסטינג של האופ של של היזמים, וזה כאילו אנחנו נקדם ואנחנו רוצים לפטר אותם, אנחנו רוצים להזיז אותם. לא, בסוף אנחנו רוצים שהיזמים הם אלה שיובילו, אבל החיים יותר חזקים, והרבה פעמים הם רבים בינם לבין עצמם. ואנחנו בסוף באים אליהם אומרים, אבל לא נעים להגיד, אמרנו לכם, אבל אנחנו באמת באותו הצד של המתרס, וככה צריך להסתכל, וככה צריך לנהל את המערכת היחסים הזו. אם אתה מתחיל, אתה כן צריך, כמו שאני לא זוכר, אני חושבת שאיציק אמר, אתה כן צריך להבין מי סביב השולחן, זאת אומרת, ומה הרקע שלו, ומה... מניע אותו, ואם זה early stage fund, אם זה late stage, אם זה שותף מסוג כזה או שותף מסוג אחר, בשביל לדעת באמת לדבר נכון לאותו שותף, אבל בסוף צריך להתייחס לכולם מאותו צד, זאת אומרת, ובשקיפות מלאה, ולהוביל את הכל קדימה, לא לחשוב שההוא נגד ההוא, ואיך אני, אנחנו לא בתקשורת מנהלים פה ברק נגד ביבי, חברים.
אני חושב שאחרי ההשקעה, הכי חשוב שלא יהיה oh shit board, כי הרבה פעמים, מיד אחרי ההשקעה אנחנו מגיעים, והבורד הראשון פתאום המספרים בדיוק ירדו, ובדיוק לא, מה לא שלא הציגו לנו, ובדיוק פתאום, הולך רע פתאום, אז לנסות אחד שלא יהיו לנו הפתעות, אני חושב שהתפקיד של ה-CFO אחרי ההשקעה, זה להמשיך לשדר את האמינות ואת השקיפות, ולא להפתיע אותנו, לא להפתיע אותנו בזה שלא עומדים בתקציב, לא להפתיע פתאום שנגמר הכסף, להגיד, תשמעו, אין לי כסף למשכורות, זה אסור שיקרה, לראות שאנחנו לא חורגים מהתקציב, להרים דגלים, רד פלגס, בדרך, ולהיות בקשר עם המשקיעים לאורך כל הדרך. אנחנו לא חברות ציבוריות ששם נפגשים רק בבורד, פה נפגשים עם בעלי המניות, וצריך להיות קשר לבעלי המניות לא רק עם המנכ״ל, אלא גם עם ה-VPs השונים, וגם עם ה-CFO כמובן, לאורך הדרך, וכל הזמן איזון חוזר, ולראות שאין הפתעות. אסור שתהיה הפתעות, זה הכי נורא.
משפט סיכום.
משפט אחד. סיימתי אותו. אז ה-CFO, שוב, אני דווקא רוצה... מה שאמרתם מאוד נכון, אני מאוד הייתי רוצה, וזה בהקשר מה שאורן ברון אמר, אין מספיק CFOs שהחברה גדלה ורוצה להיות ציבורית, שלוקחים את ה-CFO הישראלי, וממשיכים איתו עד הסוף. ורואים את זה בהרבה חברות, פתאום הולכים לגייס CFO אמריקאי, בחצי מיליון דולר משכורת, והוא בינוני, הוא לא טוב. והתופעה הזאת, שאנחנו לא מגדלים פה CFO, שיכולים להוביל להנפקות, זו תופעה לא טובה, ואנחנו צריכים שה-CFO, וזה כל ה-CFO ייקח על עצמו, שיכין את עצמו להנפקה, שיכין את עצמו להיות המועמד המוביל, ויש לו יתרון על אחרים, הוא מכיר את החברה, אז איך זה שלא קורה? שיכין את עצמו, שמעבר לעבודות היומיומיות שיש לו לעשות, שישקיע כדי להיות מסוגל להציג, להכיר את החברה הטכנולוגית, לדבר עם בנקאים, להכיר את השוק העולמי, ואז הוא יהיה מטבע הדברים, הוא אמן מוביל לתפקיד לסיפור כשיחשבו על הנפקה. אז בהצלחה בהקשר הזה לכולם, זה חשוב מאוד לתעשייה שלנו ולמקצוע שלנו.
תודה רבה. תודה רבה עדי, תודה רבה מיכאל, תודה רבה איציק. הם נגישים לנו לעוד שאלות, מי שעוד רוצה, אז המון המון תודה.